כן, אנחנו בתורה י"ט, והתחלנו בה, והעלינו בפסקה ג', אנחנו כבר הגענו לתחילתה, כלומר התקדמנו בתוך פסקה ג', ולמדנו על ההפרש בין לשון הקודש ל-70 לשון. שלשון הקודש הוא שייך לפנים, פנים אל פנים, ואילו 70 לשון זה שייך לאחור, אחוריים. כלומר שיש שני אופנים של קליטת החוכמה שבאה לידי ביטוי בדיבור. יש החוכמה של האדם באה לידי ביטוי בדיבור, ויש שני אופנים לקלוט אותה. יש האופן שאנחנו קוראים לו פנים, יש האופן שקוראים לו אחור. האופן הנקרא פנים הוא המגלה את הרצון, את האישיות, גם הרצון והאישיות של מי שאמר והיה העולם, ואילו האחור מגלה אומנם את החוכמה של הבורא, אבל לא את רצונו, אין בעצם מפגש פנים בפנים. וההבחנה בין שני אופני קליטת החוכמה שבדיבור, זה ההפרש שבין לשון הקודש לבין 70 לשון. בסדר? כן, בבקשה. האם פנים כולל את האחור? קשה לראות אדם גם מפנים וגם מאחור. אתה צודק. כלומר, האם אפשר לדעת גם את הרצון וגם את החוכמה? אחרי שאתה יודע את הפנים, אז יש הקרנה על האחור, ולא הפוך. למשל, אני אביא דוגמה לזה. יש מי שרוצים להוכיח את אמיתות התורה, על ידי שרואים איך שהתורה חכמה. למשל, דילוגי האותיות. בדילוג האותיות, למשל, אם אתה תדלג כל 35 אותיות בפרשת ויקרא, אתה תקבל ג'ורג' מיטשל מבקר אצל ראש הממשלה. כן? למשל, כן? לא בטוח שזה נכון, אבל תבדקו. כן. עכשיו, זה מוכיח שמה? שהתורה היא חוכמה. ועל ידי ההתעמקות בסגנון הזה, עלולים להפסיד את הרצון של מי שאמר והיה העולם. לכן, טוב יותר לדעת בתורה את מי שמתגלה בתורה. את רצון השם, אחר כך יש אז הקרנה גם על הדילוגי אותיות, על החוכמה. אז איפה היינו? כן, אז זה הבחנה בין לשון הקודש לבין 70 לשון. אנחנו נראה גם שיש לשון אמצעית בין 70 לשון לבין לשון הקודש, לשון ארמי, או מה שנקרא לשון תרגום, שגם לו יש משמעות, אנחנו נעמוד על כך. אבל אפשר לומר שחלק גדול מהבנת המערכת הרוחנית בעולם זה שיווי המשקל בין לשון הקודש ל-70 לשון, שפעמים 70 לשון גוברים על לשון הקודש, ולפעמים לשון הקודש גובר על 70 לשון. ושיווי המשקל הזה הוא הקובע את הכיוון המוסרי של הבריאה, האם היא נוטה אל הטבע או שמה היא נוטה אל המוסר. אם היא נוטה אל הטבע, קוראים לזה התגברות הנחש. אם היא נוטה אל המוסר, קוראים לזה התגברות האדם. בסדר? או אדם או נחש. אם נדייק, או חווה או נחש. מדוע חווה דווקא? כי חווה מלשון דיבור, יחווה דעת, יביע אומר. וגם שמחווה, מבריאת האישה, למדנו שהעולם נברא בלשון הקודש. שהרי אמר האיש, זאת הפעם עצם מעצמה ובשר מצרי, לזאת יקרא אישה כי מי שלוקח הזאת, אומר רש"י, מכאן שנברא העולם בלשון הקודש. כלומר, זה לא דבר מקרי, אלא זה דבר עצמי, שבהופעתה של חווה, שהיא בבחינת לשון הקודש, נתגלה שהעולם נברא בלשון הקודש. עד כאן מובן. טוב, עכשיו, מתוך כל זה, מה?
רובד או אופן, יש את ההתגברות של לשון הקודש הקודש על...
לשון הקודש זה ההתגברות של ההכרה המוסרית. למשל, השאלה היא, למשל, איך אני מסתכל על עצמי? האם אני בעל חיים משוכלל, או שאני אישיות מוסרית? הנתונה בנתון בהמי. זה השאלה, איך אני חי את עצמי. זה בעצם המאבק שהיה בין הנחש לבין אדם הראשון. שאדם הראשון, מצד היותו נפש חיה, הוא ניצוץ אלוהי עליון, אנחנו אומרים נשמת חיים שנופחה במקום עליון, ואז הוא משתמש בטבע בתור שליח של אותה נפש, או מה שהנחש סבור, שהנחש הוא בעצם השכלול של החוכמה שבטבע. ואז יוצא שהאדם אינו אלא קוף משוכלל או מחשב מתקדם. בסדר? בבקשה. אני לא הבנתי מה שאתה אומר. אני לא יודע מה זה שפת הקודש, קודם כל. זה מושג שלא קיים אצל חז"ל.
לשון הקודש.
לשון הקודש, יפה, כן.
אני אומר, היחס שקיים אצל רבי נחמן בין לשון הקודש לשפות האומות, פנים ואחור, מצאנו בבריאה של האדם הראשון יחס אצל חז"ל, שהאישה היא...
דווקא לא, דווקא לא. מה שאתה שואל, שלפי חז"ל מצאנו שבריאת האישה היא דווקא בחינת אחור, זה לפני התיקון. זאת אומרת, כל העניין של הפרדת הצלע, זה כדי לעשות אותם פנים בפנים. כלומר, כל זמן שהאישה הייתה בבחינת אחור, היא לא הייתה אישה. היא הייתה נקבה. ברגע שנפרדו שניהם, סוד הנסירה, הם נהיים פנים בפנים. נכון? ואז אין אחור. עד כאן ברור? טוב, זה בדיוק הנקודה. מה? אחור. טוב, בואו נראה בתוך פסקה ג', קצת אחרי ההתחלה של הפסקה, הגענו לדיבור המתחיל והרע הכולל. כן, אמנם כבר קראנו את השורות האלה, אבל כדאי לחזור. והרע הכולל, שכל הרעות של 70 לשון כלולים בו. דהיינו, תבערת המדורה של תאוות הניאוף שכל ה-70 לשון משוקעין וכלולים בו. מה זה פה, נכנס פה תאוות הניאוף, מה הוא רוצה לומר? תאוות הניאוף, זאת התאווה שמורה לו לאדם, שהוא בסך הכל, שבסך הכל הטבע הוא היסוד שגובר בו. ועל הטבע יש כמין אוטונומיה. כן? זה לא שהתאווה המינית היא רעה מצד עצמה, אבל אם מזניחים אותה ונותנים לה לפעול לבדה, אז היא פועלת באופן אוטונומי, וזה מה שנקרא תאוות הניאוף, וזה מה שבא לשכנע את האדם שהעולם הוא רע, כיוון ששולטים בו כוחות בלתי נשלטים, שהם כוחות הניאוף, ואז יוצא שאין לאדם תקווה להצליח את חייו בתור ישות מוסרית. עד כאן מובן? אז זה מה שהוא אומר כאן. הרע הכולל שכל הרעות של 70 לשון כלולים בו, דהיינו תעבירת המדורה של תאוות ניאוף, שכל ה-70 לשון משוקעינו כלולים בו, אם יש לי מישהו חתיכת טישו, זה גם יעזור, נופל ומתבטל, ואין לו שליטה על ידי לשון הקודש. וזה בחינת מדורה של 70 כוכבים הנזכר בזוהר הקדוש. כן, בזוהר הקדוש, יעבדוך עמים. יחילה מכבודכם. עכשיו, כן, בספר הזוהר כתוב שיש מדורה של 70 כוכבים. אז מי זה 70 כוכבים? הכוכבים הם האומות. היינו הרע הכולל שהוא תבערת המדורה של תאוות ניאוף שכל 70 אומות כלולים בו. וזה בחינת חשמל. אז מה הסבירה גמר? מה זה חשמל? חיות אש ממללות. כן, הרי האות חטא. איך קודם חטא? חטא יוד תו, נכון? איך כותבים? שין, שין. אז הגמרא מסבירה חיות, חית, חיות, אש. מל, ממללות. אז מה זה בחיות אש ממללות? חיות אש, בחינת חווה אישה. כן? חיות, אפשר לקרוא, שון חווה. אש, בחינת אישה. אז חיות אש, היינו בחינת לשון הקודש הנד. שעל ידו מתמלל, נחתך, לשון ברית מילה, מתמלל ומשתבר אש המדורה של 70 כוכבים. וזה בחינת מל. מל זה בגימטריה, כמה? 70. מל מחשמל, שהם בחינת מדורה של 70 כוכבים, שנתמלל ונתבטל על ידי לשון הקודש, שזה בחינת חש. חש, חיות אש, חווה אישה. לשון הקודש מול 70 אומות, מול 70 אומות, שהוא בחינת תאוות ניוף, שהוא התגברות הטבע וכו'. כי על שם זה נקרא לשון הקודש. איפה מה קשר בין זה לתאוות ניוף? כי מצאנו שלשון הקודש נקרא לשון הקודש, כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. כלומר שלשון הקודש גובר על הערווה. זה מצאנו ברמב״ם דווקא. דווקא הרמב״ם במורה נבוכים טוען שהסיבה שהעברית נקראת לשון הקודש, זה בגלל שאין בה גסויות. טוב, אז יש שם פרק שלם להסביר איך הוא מתכוון שאין גסויות, יש כמה קושיות על זה. אבל לא משנה, העיקרון נמצא ברמב״ם. שהיא קדושה מצד שהיא גדורה מן הערווה. וזה שפירש רש"י, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. מכאן שנאסר להם עריות. מי זה להם? לא, אלא לאומות העולם. כן, מכאן שלמדנו שבן נוח, כלומר בני אומות העולם, אסור להם גילוי עריות. איפה זה כתוב בתורה? זה כתוב בפסוק ודבק באשתו. אז למדו חז"ל מה זה ודבק באשתו ולא באשת חברו, מכאן שאסור להם עריות. בסדר? דבק באשתו דווקא ולא באשת חברו, מכאן שנאסרו להם עריות. וגם זה שבעזב את אביו ואת אמו, שהוא אסור באביו ובאמו. אז מכאן שנאסר להם עריות, אז רש"י כותב שם, רוח הקודש אומרת כן. איך אנחנו מבינים את רש"י? בפשטות. שרש"י כשאומר רוח הקודש אומרת כן, רוצה לומר שזה לא דברי אדם הראשון, אלא דברי התורה. כי הרי מה כתוב לפני כן? ויאמר האדם, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מי יש לו כוח הזאת? מי אמר את המילים האלה? אדם הראשון. אדם הראשון אומר את זה, נכון? הוא אומר, זאת הפעם עצם מעצמי, זה אדם הראשון שמדבר. ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מי יש לו כוח הזאת? ואחר כך הפסוק ממשיך, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. מי אומר את המילים האלה? אדם הראשון או התורה? אז זה התורה שאומרת. כדי להגיד שזה התורה ולא אדם הראשון שאומרת, זה רש"י משתמש במילים, לשון הקודש אומרת כן. ורוח הקודש אומרת כן. מסביר רב נחמן, שזה לא שימוש מקרי באיזה מינוח פורמלי, אלא זה, או יש פה כוונה בעצם הביטוי רוח הקודש. רוח הקודש היינו לשון הקודש. כלומר, לשון הקודש אוסר את העריות. כלומר, הוא גובר על תאוות הניוף. רוח הקודש אינו לשון הקודש כמו וברוח פיו, כל צבעם, שעל ידי לשון הקודש נאסר. מה זה נאסר עריות? לא נאסר במובן שאסור לעשות, אלא יותר מזה, גוברים על זה, משון לאסור, כן, לקשור. כן, נאסר ונתקשר התאווה של תאוות ניוף. היינו המדורה של 70 כוכבים, שאין לו שליטה על ישראל, איך? על ידי לשון הקודש. בבחינת לשון, נופל על לשון כנענה. אז הוא הסביר לפני כן, 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 שמצאנו מניין שבלשון הקודש נברא העולם, שאמר, מאיש לוקח הזאת. עיקר אישה כי מאיש. לשון נופל על לשון. איך הוא הסביר לשון נופל על לשון? איך הסביר רב נחמן? לשון הקודש נופל על לשון 70 האומות. נופל עליהם.
מה?
מה הוא מתכוון כשהוא אומר את זה? הוא מתכוון בדיוק למה שהוא אומר, מה הבעיה?
כי הוא כותב שאין לו שליטה על ישראל על ידי לשון הקודש.
אין לו שליטה על ישראל. ואיך אין לו שליטה על ישראל? על ידי לשון הקודש.
לניוף?
לניוף. תאוות הניוף אין לה שליטה על ישראל. כי תאוות הניוף באה מ-70 לשון.
כן? לא, אבל זה לא מסתדר במציאות.
זה לא מסתדר במציאות, איך אתה יודע?
יש ניוף.
אז מאיפה זה בא הניוף בישראל? זה בא מהתגברות 70 לשון. כלומר, מה זה להסביר? למה יש ניוף? ניוף זה התגברות הטבע. כלומר, האדם משתכנע שהוא רק יצירה טבעית. ואז ממילא הטבע גובר על המוסר. אבל, ומאיפה באה ההכרה הזאת שהוא רק יצירה טבעית? מכוח היסוד הטבעי שבלשון האדם. איפה נמצא היסוד הטבעי בלשון האדם? ב-70 לשון. איפה נמצא היסוד המוסרי בלשון האדם, בלשון הקודש. לכן לשון הקודש הוא לשון נופל על לשון, ועל ידי זה נאסר עריות. מה זה נאסר? מתגברים. זה טוב.
הרב,
בלשון
הקודש, בסך שאנחנו מדברים, אין יסוד טבעי?
בשפה שאנחנו מדברים, האם אין יסוד טבעי? ודאי שיש גם יסוד טבעי. סבי, מה פירוש יסוד? מה זה לשון הקודש? אני מסביר מה זה לשון הקודש, רק רגע. מה זה לשון הקודש? לשון הקודש זה הלשון של הקודש. כי אם לא היית צריך לקרוא לזה לשון הקדושה. מה זה לשון הקודש? הלשון שבה משתמש הקודש כדי להתבטא. לכן, אפשר לומר, לשון הקודש זה הנבואה. זאת העברית עם הכוונות שלה, לא העברית סתם. בסדר? ולכן יש באמת שאלה במשנה, במסכת ברכות. האם קריאת שמע אפשר להגיד דווקא בלשון הקודש, או אפשר בכל לשון? איך נולדה השאלה הזאת בכלל? פשוט מאוד. כשהפסיקו לדבר לשון הקודש, כלומר, המשיכו לדבר עברית, אבל הפסיקו לדבר לשון הקודש, כי הנבואה פסקה. כלומר, לפי המצווה המקורית של קריאת שמה, בשעה שאדם קורא את שמה, הוא גם צריך להתנבא. כי הוא צריך לומר את המילים שמה ישראל, כמו שאמרם משה, ובדברי משה בוודאי הוא דברי נבואה. לכן, המצווה המקורית היא מצוות נבואה, אבל מאחר ואנחנו לא נביאים, אז מה זה אומר? עד איכן זה יכול להידרדר? האם זה חייב להישמר במסגרת של השפה שבה נאמרה לשון הקודש, או שאפשר כבר בכל לשון? כן? זה בעצם עניין של הערכת הכוח של עם ישראל. האם עם ישראל מסוגל להוציא מן הכוח אל הפועל את הקדושה הגנוזה גם ב-70 לשון, או שלא? מה ההלכה אומרת? לא, ששמע ישראל אפשר להגיד בכל לשון. זאת אומרת שיש כוח לעם ישראל להעלות את הניצוצות שבכל הלשונות.
גם דרך המהות ולא דרך התבניות, אפילו דרך אותיות.
התבניות לא, התבניות זה תבניות. כן, בבקשה אדוני.
זה מעלי אותה.
זה מעלי אותה, כן, זה מעל שאנחנו חזקים. כן, זה המחלוקת שמה במשנה.
הנבואה כבר לדבר בשנות חודש?
כן, ודאי, כן. כן, כשאדם מדבר עברית, אז יש סיכוי גם שזה יהיה לשון הקודש. פעם היה איזה אדמור אחד שאמר לרב קוק, מדוע כבודו כל הזמן מדבר עברית, עברית? אז אמר לו הרב, כבודו מתכוון לשון הקודש? מה? כן, ודאי, ודאי. הרי יש בגמרא סיפור על רבי זרע, שהוא רצה לעלות לארץ ישראל, ולשם כך הוא התחמק מלפגוש את הרב שלו, כי הרב שלו, רב יהודה, אמר שאסור לעלות לארץ, והוא לא רצה שהרב שלו ייכנס איתו לאימות, אז הוא לא נפגש איתו. מצד שני, הוא רצה לשמוע דברי תורה מפיו. אז הוא השתמש בתחבולות, ומסופר שהוא הלך לשמוע את רב יהודה, כשרב יהודה היה בבית המרחץ. אז הוא עמד בצד של החלון, כדי לשמוע איך רב יהודה מדבר בבית המרחץ. ואז הוא שמע שרב יהודה אמר, הבו לי מסרק, הבו לי בורית. והוא אמר את זה בעברית. אמר רבי זרע, אלמלא לא באתי אלא בשביל זה כדאי. זאת אומרת שרבי זרע היה מאוד מאוד מרוצה לשמוע את ההלכה החדשה שמדברים עברית גם בבית המרחץ. ואז הוא עלה לארץ ישראל. זאת אומרת ההלכה האחרונה שרבי זרע קלט כדי לעלות לארץ ישראל זה שמדברים עברית במקלחת. זה דבר עמוק מאוד. זאת אומרת, אתה רוצה לעלות לארץ ישראל, דע מה אתה הולך לעשות. למצוא את הקודש בכל. בסדר? גם במקולת וגם במקלחת. הלאה. טוב. מה קרה? זה בסדר. מה? נכון. דיברה תורה כלשון בני אדם. יש רק בעיה אחת. מתי הגמרא אומרת דיברה תורה כלשון בני אדם? שזה לא מובן. כל המקומות שהגמרא אומרת, דיברה התורה כלשון בני אדם, זה כשיש קושיה. ואז יוצא שאנחנו לא מבינים מה שכתוב. אלא השאלה היא, איזה בני אדם? בני אדם, אבל איזה? כן. טוב. לשון הקודש זה הנבואה. כן, בבית המדרש נפגשים גם עם לשון הקודש, אבל למה לצמצם אותו רק לבית המדרש? טוב, הלאה. כשרוח הנבואה גוברת, אז הניאוף נדחה.
היום
תמיד היו הניוב, גם בזול הניבים נעפו. אלא השאלה היא, מהו המכשיר של המלחמה ויצרה של דעריות? זה הנבואה. לכן הנביאים נשלחו על ישראל כנגד התאווה הזאת. הלאה.
מה עושים היום?
הנה הוא כותב, בשביל זה הוא מלמד אותנו. מה? יש לי הצעה. אם אנחנו לומדים ליקוטי מוהר"ן, ההצעה שלי זה שנלמד ליקוטי מוהר"ן. מה אתם אומרים? רעיון, לא? טוב, הלאה. היינו המדורש לשם קרבים, שאין לו שליטה על ישראל על ידי לשון הקודש. בבחינת לשון נופל על לשון. שהרוח שטות נתבטל על ידי רוח הקודש. כן, הרי אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, שנאמר איש איש כי תסתה אשתו, וזה כתוב באות סין, סין ושין נכתב אותו דבר, מכאן שאין העבירה נכנסת אלא ברוח שטות. וזה בחינת תיקון הברית, שהוא בחינת רוח הקודש, בבחינת ולא כמה עוד רוח באיש. וזה ויסגור בשר תחתנה. כן, אז כתוב שם ש... כן, בבריאת האישה. כתוב, ויסגור בשר תחתנה. איפה שם את הבשר? לא נצריכה אלא למקום החתך. מה זה חתך? היינו חיתוך הדיבור. זאת אומרת, ויסגור בשר, בשר שהוא תאוות הניאוף, נסגר. איך? על ידי החיתוך של הדיבור, כלומר, לשון הקודש. זה הרבה משחקי מילים, הרבה אסוציאציות, שרב נחמן קושר אותן אחת לשנייה. וזה, וייבן, כן, כתוב, וייבן את האישה. כן, וייבן את הצלע, אשר לקח מן האדם, לאישה. מה זה וייבן? אז יש כמה דרשות בחזל. דרשה אחת אומרת, שהוא קלה את השערות שלה. כן? וייבן, מכאן שאסור לקלוע שערות בשבת, משום בונה. למרות שלא ברור בכלל שזה בונה דאורייתא, אבל אסור לעשות צמה בשבת. כן, שימר, וייבן. יש במסכת ברכות שזה מלשון בינה. בינה יתרה נתן באישה. כן? האישה יש לה יותר בינה מן האיש. ויבן. ויש מי שמפרש במסכת ברכות, ויבן מלשון בניין. עשאה כאוצר. שעיקר, כן, מה זה כאוצר? כמו מחסן. כן? יש במבנה גוף של האישה היא יותר רחבה למטה מאשר למעלה, כדי שהיא תקלוט את הוולד, כן, בהיריון, שיהיה מקום. ויבן עשה כאוצר, שעיקר עשייה ותיקון של לשון הקודש, תולה ביראת השם, היא אוצרו. אז זאת אומרת, מה זה עשה כאוצר? שהוא הורה על כך, עשה את מי? את לשון הקודש. היינו חווה, היא בחינת לשון הקודש. הוא עשה אותה כאוצר, זה היינו שהיא תלויה, הפעולה של לשון הקודש, ויראת השם, דהיינו, אוצרו של האדם. יראת השם היא אוצרו. כמו שכתוב, סוף דבר, הכל נשמע את האלוהים יירא. וזה כאוצר של חיטים. היינו היראה, הוא אוצר, שבו תלוי עשייה ותיקון של חיטה. חיטה, בגמטריה כמה? 22. כף בית אותיות של לשון הקודש. וזה בחינת אלוהים דיבר בקודשו, שדיבור הקודש תולה באלוהים יראה. כן, אלוהים זה משון יראה, שנאמר את האלוהים יראה, ואלוהים דיבר בקודשו. כן, כלומר שדיבור הקודש תלוי באלוהים, דיינו יראה. בסדר? מובן? טוב. ויוסף, לא, כלומר צריך להבין למה רב נחמן עושה לנו את זה. כי אחר כך, האמת היא שהיה, הוא חוזר על אותו רעיון, אבל... בכל מיני הקשרים, משום שכאשר אנחנו צריך להבין את הדרשה שלו לקראת סוף דבריו, וזה עוד כמה עמודים, נצטרך להשתמש בכל ההקשרים האלה כדי להבין איך שהוא מפענח את דברי הזוהר שהוא הביא בתחילת התורה י"ט שלמדנו בשבוע שעבר. בסדר? טוב. מכאן אגב, שכדי להבין היטב דבריו של רב נחמן, כדאי להיות בכל השיעורים העוסקים באותה תורה. שאם לא כן, מן הסתם תצוצנה 1,000 שאלות שתשובתן בחלק שכבר נלמד. זה גם מעצבן אותי, וזה גם, זה גם מלא את הציבור שכבר שמע את הדברים משבוע שעבר. טוב, ויוסף, על ידי שהיה לו שלמות לשון הקודש, כמו שכתוב, כי פי המדבר עליכם בלשון הקודש. כן, איך אמר יוסף? עיניכם הרואות, ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. למה הוא התכוון? כי פי המדבר עליכם, כותב רש"י, שמדבר בלשון הקודש. אם כן, יוסף הוא מחובר אל אותה מדרגה של הקודש שבלשון. לכן גם הוא היה מתוקן בברית. על כן כתוב בו, הנמצא כזה, איש אשר רוח אלוהים בו. רוח אלוהים היינו תיקון הברית, בבחינת ולא כמה עוד רוח באיש, באיש. כי בלשון הקודש תלוי תיקון הברית. בבחינת, מכאן שנאסר להם הרעיות, כן? זה רוח הקודש אומרת כן, לשון הקודש אומרת כן, כי זה בלא זה אי אפשר להיות. היינו תיקון הברית ושלמות לשון הקודש הם תלויים זה בזה. כלומר, אם אדם איננו מתוקן בברית, זה ניכר גם בלשון שלו. מה זה אומר? שאם אדם לא מתוקן בברית, אז זה ניכר גם בלשון שלו. לא, זה איך שזה, איך שהוא מקרין את זה, איך שזה משודר. צריך בשביל זה אוזניים מיוחדות. זה לא ניתן להעלאה על טייפ. נו, זה הקשבה. לא, זה משהו בטון. משהו, כן, זה משהו דק מן הדק, וזה מורגש. כן. כמו שמשל אמרו, מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. למה? כי הוא דיבר ביותר אסרטיביות? או בגלל שהקול שלו יש לו צליל יותר יפה? לא, זה לא קשור לזה. יש לו יראת שמיים, אז דבריו נשמעים. פשוט מאוד. פעם היה שהרב ציודה, זצ"ל, נכנס לישיבה, בוכה כולו, ואומר, אין לי יראת שמיים, אין לי יראת שמיים, אין לי יראת שמיים. עד שהגיע לאמצע בית המדרש, והמשיך להגיד, אין לי יראת שמיים. ושאלו אותו, למה כבוד הרב אומר שאין לו יראת שמיים? הוא אומר, כי אתמול אני אמרתי בישיבה שיעשו כך וכך, ולא שמעו לי. והרי מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אז אם לא שמעו לי, סימן שאין יראת שמיים. בין? הלוואי עלינו, היראת שמיים שלא הייתה לו. לא, משהו טוב. בסדר. וזה, אגב, אחרי שהוא אמר את זה, נראה לי שעשו את מה שהוא אמר. כן. טוב. אז מה שאומר כאן, וזה, כי זה ולא זה אי אפשר להיות. היינו, תיקון הברית ושלמות לשון הקודש, הם תלויים זה בזה. ברור? כי מי שמתוקן בברית, זה ניכר גם בלשון שלו, בדיבור שלו. וזה, ורועה זונות יאבד הון. אל תקרא מהונך, אלא מגרונך. פה רב נחמן מחבר שתי דרשות. כתוב, ורואה זונות יאבד הון. ויש מקום אחר במשלי שכתוב, כבד אל מהונך. וחזל אומרים, אל תקרא מהונך אלא מגרונך. שצריך, כן, זה מצווה לשיר יפה, לכבוד השם וכו', זמירות שבת וכו'. שהוא בחינת לשון הקודש, כי הרי הלשון יוצא מן הגרון. כי מי שפוגם בברית, מאבד לשון הקודש. וזה, כבד את השם מהונך, כבד דייקה, כי בו תלוי בחינת כבוד. כי הפך הכבוד הם חרפות וביזיונות, והם תולים במקום מעריין כמובא בתיקונים, ולא יתבוששו, אין בושת אלא במקום מעריין. הרי כשיש ערווה יש בושה, כן? הרי כתוב ולא יתבוששו. הסימן שכשיש ערווה יש בושה. העריין הוא פגם הברית, בבחינת עורלה. מה זאת אומרת? אדם הראשון, כתוב שהוא היה ערל, מעניין מאוד, מה זה האורלה? האורלה זאת האכבדה הטבעית על נפש האדם. לכן על מנת להשתחרר מן השיעבוד אל הטבע, השיעבוד היתר אל הטבע, צוותה התורה לעשות ברית מילה, כדי לשחרר את האדם מן האחיזה של הטבע. אז זה מה שאומר, עריין הוא גם הברית בחינת אורלה, בחינת כי חרפה היא לנו. על מה אמרו את זה, כי חרפה היא לנו? לא נוכל לתת את ביתנו לאיש אשר לא עורלה, כי חרפה היא לנו. נכון? פסוק בספר? בראשית, נכון? בראשית.
אדם הראשון
להערב כשהוא חטא? כן. לא הוגן. לא הוגן. טוב, זה נכון. לא אמרתי שזה הוגן. מה שקורה לאדם הראשון בכלל לא הוגן, באופן כללי. כן, כי הכל זה יפילו עליו תיק, זה ברור. לא, זה כתוב, לכל זמן ועת לכל חפץ. מה זה עת לכל חפץ? עת הייתה לו לאדם הראשון שיצא מן הגן. זאת אומרת שהם תפור.
בעלילה באתה.
כן, בעלילה באתה, זה תפור. לכן להגיד פר או לא פר, אני לא יודע. כן, טוב. וזה כבד שהיא הפך של חרפות וביזיונות, שהוא תולה בהונך, היינו בגרונך, שהוא שלמות לשון הקודש כנל, ושם יוסף על שם שלמות לשון הקודש, שהוא תיקון הברית, בבחינת אסף אלוהים את חרפתי, כי בו תלוי כבוד, כי אין בושת אלא במקום מריין, כנל. מכאן השאיפה שמצאנו אצל הציונים הראשונים, העברי דבר עברית. אין, הייתה הרגשה כזאת שהכבוד של האומה תלוי בחזרת הלשון. לא יודע בדיוק איך להסביר את זה. לכן לפעמים כדאי להיות קשוב לעיוותי הלשון של העברית המודרנית. למשל, האמירה, אני יבוא, אני יסביר לך, אני יאמר לו, וכדומה. שזה משהו נורא. במקום להגיד, אני אבוא, אני אסביר, אני אומר, נכון? מה זה אני יבוא? זה כביכול לדבר על הגוף, על הגוף הראשון, אני, בגוף שלישי הוא. נכון? כלומר, זה הסרת האני מהזירה. אפילו האני שלי הוא בגוף שלישי, הוא מישהו אחר. כלומר, זה אובדן הישירות, כמין בושה שהשתלטה על האדם. זאת ענווה פסולה. הענווה הפסולה, יש לה השלכות פוליטיות. מאיפה באה השמאלנות? אתם מבינים? מאיפה זה מתחיל? תיקון הלשון משנה את הכל. כן? מעשה באדם אחד שהרג מחבל ליד הקריה. לפני כמה שנים זה היה, אם מישהו זוכר. היה אדם שהיה איזה מחבל שרצה לפגע, והיה אדם אחד שהיה לו נשק, ירה שתי יריות באותו מחבל. ישר כוח, כל הכבוד וכו'. אבל מעניין ששמעתי אותו ברדיו מדבר. אז הוא אמר, זיהיתי את המחבל, ראיתי שהוא עולה מכאן, נורו שתי יריות, וכו' וכו'. כן? כלומר, הכל הוא אמר בלשון מדבר בעד עצמו, חוץ מהיריה. לא הוא ירה, כי זה לא בסדר לראות. כן? נורו שתי יריות. אני לא רוצה להסתבר, לא יודע מי ירה. כן?
כן?
מה? כן, זה הנבא הפסולה. כי הענווה האמיתית היא שהאדם לוקח אחריות גם על המעשה המוסרי שלו. כן, הוא לא רק... פה איפה שהצדק מופיע, אתה צריך לקחת עליו טרמפ. אז יש פה איזה קשר, אני חושב מאוד עמוק. לכן כדאי לשים לב לעיוותי הלשון. כן. ונחש, או למשל, יש גם ביטוי כזה, רשום כאן. אנשים אומרים רשום, במקום להגיד כתוב. אני כמה פעמים מאיר על זה, זה לא סתם. כי להגיד רשום שם, זה בעצם להגיד שזה לא כתוב. אלא מישהו רשם את זה, זה בטעות, כזה, אפשר למחוק את זה. כתוב, זה אסרטיבי, זה כתוב. טוב, ונחש, שהוא הרע הכולל הנ"ל. עכשיו אנחנו, לפני כן הוא אמר שהרע הכולל זה ה-70 לשון, נכון? עכשיו הוא אומר שהרע הכולל נקרא נחש, זה אותו הדבר. מה? שיעור שעבר, דיברנו על זה, כן, בטח. ונחש, שהוא הרע הכולל, הנעל, כשאין שלמות בלשון הקודש, אזי הוא הולך ושולט על לשון הקודש. טוב, לא לטעות, זה לא אומר שנשתמש במילים לועזיות. כן, יש כאלה שאומרים, אסור לדבר במילים לועזיות. זה לא קשור לעניין. מילים לועזיות נקלטות בלשון הקודש, זה בסדר גמור. למשל, המילה פנס. שהיא מילה יוונית. כן? כן, 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 כן. או המילה פרדס, שהיא מילה פרסית. או המילה תלפיות, שהיא גם כן מילה יוונית. הפריון, מילה יוונית. כן? זה בשיר השירים, לא? כמו שאני זוכר. כן? אז אם כן, אין להתבלבל. מילים לועזיות, נכנסות אפילו לתוך התורה, כן? או המילה דת, גם כן, מילה פרסית. המילה טרף, שזאת מילה ארמית, נכון? מה פירוש המילה טרף בארמית? עלה. טרף בארמית זה עלה. והנה עלה זית, טרף בפיה. אז יש פה בעיה, המדקדקים מקשים, איך יכול להיות טרף בפיה? טרף זה זכר, פיה, נקבע. אבל אם אתה מבין שהמילה טרף שמה היא לא, לשון, היא לא מילה, היא לא לשון פועל, אלא היא עלה, עלה זית טרף, כלומר עלה טרי, שנקרא בארמית טרף בפיה. זה הכל מובן. כן, מה אתה אומר? ירושלים זה שם של עיר, שם של מקום. שם של מקום הוא תמיד בשפה אחרת. גם למשל נתן לך דוגמה, שמות פרטיים, למשל השם משה, כן? שם מצרי, מרדכי, שם בבלי, בבלי, כן, מרדוך, כן, כן, זה שם של עבודה זרה בבלי, כן, וכדומה, כן, מה? גם כל החודשים, פנחס, שם מצרי, פיחול, גם כן שם מצרי. אז אם כך, אין לנו מה להתבלבל, יש הרבה מילים לועזיות, אפילו בתנ"ך, שלא לדבר על מה שיש בחז"ל, למשל המילה לקלס, שפירושה שבח, נכון? מאיפה היא באה? מאיפה זה בא לקלס? מה, הרי בתנ"ך, קלס זה לעג, נכון? לעג וקלס. אז מה זה, אז פתאום זה הפך להיות מילה חיובית אצל חז"ל? כן, זה בא מיוונית, קלוס. קלוס פירושו יפה. להגיד על דבר שהוא יפה, להגיד שהוא קלוס, זה לקלס. כן? אז אתם רואים שגם חז"ל עושים שימושים כאלה, אז אין שום בעיה שאנחנו נשתמש במילים לועזיות. מה? ודאי זה הופך להיות לשון הקודש. לשון הקודש זה הלשון שדרכו הקודש בא לידי ביטוי, זה השפה של האומה. תלוי בזה מדרגה אתה נמצא. אגב, יש בפירוש הרמב״ם למסכת תרומות, יש במסכת תרומות משפט קשה להבנה. כתוב חמישה לא יתרומו. מה זה לתרום? להרים היה צריך להגיד, נכון? בתורה כתוב, והרמותם תרומת השם. אז מה זה לתרום? אומר הרמב״ם שזה פועל חדש שהמציאו חז"ל, או שהמציאה תקופת המשנה. כי דרכה של שפה להתפתח. מהמילה תרומה עשו פועל לתרום. אף על פי שבתורה זה להרים. אז מכאן אומר הרמב״ם ששפה מתפתחת. אז שלא יספרו סיפורים, שהשפה שלנו היא לא לשון הקודש בגלל שהיא עברה שינויים. יש גניוס פנימי, גאון פנימי של השפה, של השפה, שהוא מאפשר את ההתפתחויות האלה. יש אפילו בגמרא, בירושלמי, על אחד שרצה לקרוא בברייתא, משנה, סליחה, שבה הוא קרא רחלים. ורבי יוחנן אמר לו, תקרא רחלות. אמר לו, אבל כתוב בתורה, רחלים 20. אמר לו, לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד. טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, לא, פשוט רציתי לא לטעות, כשרב נחמן אומר שהנחש גובר על לשון הקודש, אין הכוונה על ידי חדירת מילים לועזיות. שאם לא כן, היינו צריכים למחוק פסקאות שלמות ברב קוק, שזה בוודאי לא נכון אז. לפי העיקרון הידוע. עכשיו, מה? מה שהיה להוכיח. ראשי תיבות, משל. משל, עם החטא, חשמל. ונחש, שהוא הרע הכולל הנעל, כשאין שלמות בלשון הקודש, אזי הוא הולך ושולט על לשון הקודש. בבחינת נחש, לפעמים זה מה שנקרא, הכל כל עשיו, והידיים ידי יעקב. זה נקרא יידיש. זה הקול של עשיו שמשתלט על ידי יעקב. כן? יש דבר כזה. בבחינת נחש, שולטנות על בשרה. שהשלטון של הנחש הוא על הבשר, כמובן בזרוע הקודש. בפרשת נוח סמכה עמוד א' ופקודי רש סמכת עמוד א', איך אני יודע? זה כתוב למטה. היינו בחינת חווה הנעל, שהיא בשר מבשרו, בבחינת בשר קודש. וזה בחינת נחש, שפיתה לחווה, והטיל בה זוהמה, שהרוח שערה, הרוח שטות, אשת כסילות, והולך ומפתה את הרוח הקודש, שהוא לשון הקודש, אישה חכמה, בבחינת חוכמת נשים, ומטיל בה זוהמה. זה גם הרמב״ם, בהקדמתו למורה נבוכים, מסביר שכל ספר משלי כולו, הוא משל למערכת היחסים בין החומר לצורה. ודימה את החומר לאישה, שלאורך כל הספר היא כאישה זונה, ובסוף הספר כאשת חיל. תלוי לפי מערכת היחסים בין החומר לצורה. וזה לפי רב נחמן מאוד מובן. אם זה לשון נופל על לשון, או לשון מפילה לשון. זה השאלה. כן. מה זה נחש מטיל זוהמה? בוא נחשוב, מה זה בדיוק הנחש שהטיל זוהמה בחווה? נכון? כתוב שהוא בא על חווה והטיל בה זוהמה. איפה חזל הלכו לחפש ציורים כאלה? זה לא כתוב, נכון? חוץ מזה, הנחש, מה פתאום שהוא יבוא על חווה? הנחש, יש לו בת זוג, נחשה. מה הוא צריך את חווה? נחשית או נחשה? מחלוקת. על כל פנים, יש לו, יש למר נחש, יש גברת נחש, נכון? אז בשביל מה הוא צריך את חווה? אלא, אם תשים לב טוב טוב, בתורה, מי זה הנחש? כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. מה זה ערום? מה אומר האונקלוס? חכם, חכם, נכון? וחיביה אבא חכים מכל חיבת ברע, דיעבד השם אלוהים. אז מה זאת אומרת? שהוא היה החיה החכמה ביותר. מי היא החיה החכמה ביותר שאנחנו מכירים בעולם? האדם. אז אם כן, מי זה הנחש? זה האדם עצמו. זאת אומרת שהקשר בינו, הרי רש"י כותב ככה, ראה אותם משמשים ונתקנה בחווה. זאת אומרת שיש באדם שני אופנים להתייחס אל הדיבוק באשתו. יכול להתייחס לזה באופן מרומם, או יכול להתייחס לזה באופן שפל. או שהוא בהמה, ואז הוא נחש, זה נחש שבא על חווה ומטיל בה זוהמה, כלומר הוא מטיל זוהמה בקשר האישותי, או אדרבה, הוא נעלה וקדוש, אז הוא מרומם את הקשר הזה למדרגות של קדושה. כן, בבקשה.
רב, אז מה העניין של
הכללה
של הנחש?
מה?
אז מה העניין של הכללה של הנחש? למה אדם לכאורה...
זה הכללה של הנחש, ודאי. שמכאן ואילך, יש קושי לגלות את הקודש דרך הטבע. ולכן צריך לשים אותו למטה, והאדם יכול להיפגש עם הקדוש ברוך הוא רק דרך הנשמה ולא דרך הטבע. כלומר, לפני כן, הנחש והנפש היו באותה מדרגה, ובגלל החץ נעשתה הכללה. דהיינו שהנפש למעלה והנחש למטה. בסדר? נעשה שינוי.
כן.
כן, למשל מה שאני הבאתי לגבי השימוש בגוף שלישי לגוף ראשון. כן, בדיוק. כשאנחנו מאמצים מילים מהם זה ליקוט ניצוצות, זה משהו אחר לגמרי. בסדר? כן. הנפש מעל הנחש, הציור הזה שעשיתי פה עם שתי ידיים שלי, פשוט מאוד. זה אומר שאם אני רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, אני חייב לפנות אל החלק הנשמתי שלי. ודרך החלק הטבעי שלי אני מגיע לעבוד הזרה. בעוד שלפני החטא, האדם היה יכול להגיע לקשר עם הקדוש ברוך הוא, בין דרך הנשמה, בין דרך הטבע. זה היה שווה. בסדר? אבל זה השתנה. ברור. אז זה מה שאומר כאן, וזה בחינת לפתח חטאת רובץ. לפתח היינו פתחי פיחה של לשון הקודש. שהחטאת הזה רובץ לינק ממנו. כן, הרי כשעגל רוצה לינק, הוא רובץ. אז זה מה שעושה הנחש. ודע, שאשת כסילות הזאת, שהוא כללות הרע של 70 לשון, אי אפשר להם לינק מאישה חכמה מלשון הקודש הנעל, אלא על ידי בחינת את צדה טוב הרע, שעל ידו הוא מפתה את לשון הקודש ומתלבה זוהמה. ואת הדעת שיש בו שני כוחות של טוב ורע. הוא אמצעי בין לשון הקודש שהוא אישה חכמה שכולו טוב, ובין לשון השבעים עממים שכולו רע. אם כן, יש פה לשון אמצעית, והלשון האמצעית היא לשון הפיתוי. ומה היא אותה לשון אמצעית? ארמית. הארמית יש לה תפקיד מאוד מאוד מורכב בתוך המערכת, וזה מה שאנחנו נלמד עוד מעט. מה? 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 כן. כולו רע זה מצוין. כולו רע זה לא מרמה. לכן כתוב שהמלאכים מבינים ב-70 לשון, אבל אינם מבינים בלשון ארמי. כלומר, אל תזייף. זה כמו שלמשל אומרים גם על ילד, לפי הזוהר, שיש לו רק יצר הרע. לכן הוא מתוק מדבש. כלומר, מי שממלא פונקציה באופן נאמן, הוא בסדר גמור. לא, זאת אומרת, לשון 70 אומות, זה בסדר גמור, זה כולו רע, זה בסדר. כלומר, זה לא רע להיות כולו רע, אם אתה מבין אותי. זה רע.
זה התפקיד של...
כן, זה התפקיד, אז לכן הם בסדר גמור.
אז מה שאני ללקט משם?
אז מה שאני ללקט משם, בגלל שבתוך הרע זה נמצא טוב.
באבסולוטיות של הרע?
בוודאי. לא, זה לא, זה לא, זה לא רע במובן של רשע. אני רוצה שתבין משהו. רע זה לא דבר רע. הרי מי ש... הרע זה כאשר הרשע, אני אסביר לך משהו, תן לי להסביר. הרשע זה כאשר האדם מאמץ את הרע בתור הכוח המוביל של נפשו. יצר הרע שיש בי זה מצוין, זה בריא מאוד, אם אין לי יצר הרע אני רץ לפסיכולוג. אבל אם אני מחליט שיצר הרע הוא המוביל, אז הוא רשע. כלומר, התוספת שהפכה אותו לרע באמת זה השין, נכון? לכן מה נאמר ברשע בהגדה? שצריך להקהות את שיניו, את השין שלו, כדי שישאר הרע הטבעי. מובן? תהיתי? אז יש הרבה מה ללקט מן הרע. כי אולי, אני מבין את השאלה, אולי נסביר עוד נקודה. אתה בוודאי זוכר בספר 8 פרקים, מה מסביר הרמב״ם במידות? איפה הטוב ואיפה הרע? הטוב נמצא באמצע, הרע בקצוות. יוצא למשל, ניקח את הדוגמה הראשונה שהרמב״ם מביא שם, הקמצנות. קמצנות מידה רעה, פזרנות מידה רעה, המידה הטובה היא באמצע נדיבות, נדיבות. איך מגיב לנדיבות? אם אני אעשה שייק של קמצנות ופזרנות ביחד, מה יצא לי? נדיבות. יוצא לפי זה שלא הקמצנות ולא הפזרנות הם רעים, כי עובדה שאם אני מערבב אותם, יוצא לי טוב. יוצא שהרע הוא רק טוב חלקי. מחצית הטוב הפכה להיות רע. מובן? עכשיו, כך שאם תיקח את כל ה-70 לשון ביחד, הרע הזה והרע הזה והרע הזה והרע הזה, תכניס אותם לבלנדר, לא לבלנדר, סליחה, למערבל, מה יצא? טוב. בסדר? מובן? כלומר, אם אתה תיקח כל המרכיבים של הבדיחות על צוללות, דהיינו, בצוללת אחת נמצאים צרפתי וגרמני ורוסי, מבדיחה אחרת יש אמריקאי ואוסטרלי ויפני, נכון? אוכל, נכון? תיקח את כל המרכיבים, תעשי אינטגרל של כל האפשרויות של הבדיחות על צוללות, תערבב, יצא לך יהודי. יהודי. כן? הרי כתוב, אשר בחר בנו, מכל העמים. זאת אומרת, בחר מכל עם ועם קצת, עשה מזה עם ישראל. כן? זה מה, גם במה שאנחנו נקרא בשבועות. וייתם לי סגולה מכל העמים. מכל העמים, כי לי כל הארץ. מובן? וזה מה שנאמר גם פה. אז ועץ הדעת טוב ורע, זה לשון תרגום. מה זה תרגום? ארמית. שהוא אמצעי בין לשון הקודש ובין לשון של 70 עממים. ולשון עממין, כשרוצים לנק מלשון הקודש, אי אפשר להם לנק ממנו, אלא על ידי לשון תרגום. זה פה דבר עמוק מאוד. מה לארמית ולהכשלה הזאת? כן, כביכול. הארמית מכשילה את לשון הקודש. יש פה משהו, איזה סוד בדבר. כן. לשון תרגום הוא בחינת אישה משכלת, בחינת משכיל על ידי תורגמן, כי לשון תרגום יש בו טוב ורע, לפעמים הוא מבחינת משכיל, ולפעמים הוא מבחינת משקל. ואשת כסילות הזאת, היא מפתה את האישה חכמה על ידי אישה משכלת או משקלת, כי עיקר תגבור את הקליפה אינו אלא על ידי לשון תרגום, בבחינת ארמי עובד אבי, ובבחינת מן ארם ינחני בלק, שהוא לשון תרגום, שהוא לשון ארמי, שדרך שם מתעוררים לנק מהקדושה. טוב, זה צריך הרחבה, אני מוכרח להרחיב בדבר הזה, ואת זה נעשה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה, שלום.